החזית. עם אבי נמרן. העיר במהדורה המרכזית, באופן חריג צהל מפרסם לפני שעה קלה תיעוד של התקיפה בסוריה, התקיפה שהייתה לפנות בוקר. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מטרות צבאיות בסוריה, בהם גם מחסנים, מפקדות ומתחמים צבאיים של הכוח האיראני והצבא הסורי. זאת בתגובה למטענים שהונחו בגבול הגולן בתקופה האחרונה. על פי הדיווחים, 10 נהרגו בתקיפה הזו, בהם גם אזרחים איראנים. ראש הממשלה התייחס לתקיפה ואמר כי מי שמנסה לתקוף אותנו, דמו בראשו. גם שר הביטחון גנץ אמר כי המשטר הסורי הוא זה שנושא באחריות, אבל התקדים בעניין הזה הוא פרסום ותיעוד של התקיפה הזו, ובעצם לקיחת אחריות של ישראל על התקיפה שהתרחשה הלילה בסוריה. ראש הממשלה נפגש היום עם מזכיר המדינה האמריקני פומפאו ועם אל-זיאני, שר החוץ הבחרייני. איראן מבודדת מתמיד, הם אומרים. הפגישה הייתה בירושלים. בהמשך הם משתתפים בחתימה על מזכר הבנות בתחום התעופה בין ישראל לבחריין. ראש הממשלה הודה שוב לנשיא טראמפ ואומר כי בלי ממשל טראמפ ההסכם הזה לא היה יוצא לדרך. וגם בסוגיית החיסונים, עוד כמה התקדמויות. חברת מודרנה חותמת על הסכם עם ישראל, אמנם לא הסכם סופי, אבל על הבנות. בהמשך נגיע לסף חתימה סופית, אמר נתניהו, מדובר בחדשות טובות. ובמקביל, חברת פייזר, המתחרה של מודרנה, כבר הודיעה כי היא בדרך לקבל אישור על החיסונים שלה, אחרי שסיימה את כל הניסויים. החיסון נמצא כיעיל ב-95%. וגם ננסה להיות בזירה הפוליטית, להבין מה קורה בין ש"ס לדגל התורה, ועוד כמה וכמה מינויים, גם בנושא הקורונה. מתווה מימון ימי הבידוד אושר סופית. עובד לא יקבל שכר על היום הראשון בלבד של הבידוד, אבל בכל שאר הימים הוא יקבל שכר בעלות של 75% מימי הבידוד, שאותם תממן המדינה ותעביר אותם אל המעסיק. עוד מעט נדבר בהרחבה על הנושאים האלה ועוד במהדורה המרכזית כאן בכל חי. עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, המהדורה המרכזית כאן בכל חי. אנחנו נפתח את תחילה עם הידיעה המעניינת שמפרסמת צהל, ובה יש גם תיעוד, סרטון קצר של תקיפת מטוסי קרב של חיל האוויר בסוריה. שלמה ריזל כתבנו, שלום ערב טוב לך. שלמה ריזל, האם איתנו? טוב, הוא לא איתנו. אנחנו נעבור אל עוד עניין. כן, איתנו שלמה ריזל, נרצה לדבר איתו גם על בחריין. שלמה, האם אתה שומע? טוב, נחזור אליו עוד מעט. כאמור, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום עם מזכיר המדינה האמריקני וגם עם שר חוץ מבחריין. הכותרות שיוצאים מהפגישה הזו, כי איראן תמיד הייתה מבודדת בשנים האחרונות ותישאר מבודדת, אבל כמובן שהיא מתחלף ממשל בארצות הברית, עוד אי אפשר לדעת מה יעלה בגורלה של איראן. מנסים שוב לפנות אל שלמה ריזל, אולי הפעם נצליח. שלמה, האם שומע?
כן, אבי, ערב טוב.
אוקיי, ערב טוב. אז בואו באמת נשמע גם את הדיווח על בחריין, והפגישה של ראש הממשלה היום עם שר החוץ של בחריין, פגישה היסטורית צריך לומר, וגם עם מזכיר המדינה האמריקני. מה אנחנו שומעים אחרי הפגישה הזו?
תראה, הפגישה הייתה קצרה מאוד, בעוד שעה שר החוץ הבחריני כבר יעלה על מטוס בדרך חזרה לממלכת בחריין, אבל בהחלט שמדובר בהישג יפה מאוד של ישראל, הישג דיפלומטי נוסף של החתימה על הסכם השלום. כרגע עיקר הפגישה נסבה סביב שני עניינים, גם על פתיחת השגרירות הבחריינית כאן בארץ, וגם על בעצם מתן אשרה לאזרחים בחריינים לבוא לישראל, ככל הנראה, החל מתחילת חודש דצמבר, וגם על טיסות בין שתי המדינות. עכשיו צריך לשים לב שבניגוד להסכם בין ישראל לבין איחוד האמירויות, אזרחי בחריין לא יוכלו לבוא לארץ באופן חופשי, הם יצטרכו ויזה, ישראל תעזור להם, צריכים אתר יהודי לצורך כך, אבל יצטרכו ויזה, וממה שאני מבין בין השורות מגורמים שדיברתי איתם, העובדה ש-70% מתושבי בחריין הם שיעים, שיעים שגם עושים מדי פעם צרות לממשל שם בבחריין, לממלכה, למלך ולאנשים שם, לכן בישראל חוששים שחלק מאותם גורמים שיעים יהיו קשורים לאיראן או לחיזבאללה, ולכן לא רוצים לתת אפשרות באמת לתושבי בחריין להגיע לכאן בסיטונאות, כמובן שלא יקשו מאוד על מי שיבקש ויזה, לא ירצו על ההתחלה לפחות להראות שמתנהגים בצורה נוקשה, אבל בסופו של דבר זה יהיה כפוף למתן ויזה מצד ישראל, בהחלט יום גדול, וכמובן נתניהו מודה נותן קרדיט גם לטראמפ וגם לפומפאו, אולי בביקורו האחרון פה כשר חוץ, על כך שלולי העזרה והתמיכה והעידוד שלהם, כל זה לא היה קורה.
שלמה ריזל כתבנו, תודה רבה לך על הדיווח הזה, ועכשיו לעניינים אחרים. הפוליטיקה פחות מעניינת בימים אלה, כי אנחנו כבר יודעים סביב מה הדיונים מסתכמים. ליכוד, כחול לבן, קצת בנט, שוב פעם סקרים, חוזר חלילה, יהיה תקציב, לא יהיה תקציב. אבל בשבועיים האחרונים מתחילה להתפתח מתיחות מעניינת. בהתחלה בתוך יהדות התורה, בתוך אגודת ישראל, הרב ליצמן חוזר למשרד השיכון, ש"ס מעורבת עם התיק של הרב יצחק פרץ, והיום אנחנו שומעים מתקפה של מקורבים, כל מיני גורמים בש"ס, דווקא על דגל התורה. ומה קורה מאחורי הקלעים? אנחנו מתקשים קצת כבר לעקוב ולהבין, אז אנחנו נעבור לעניין הזה, ואיתנו על הקו יצחק נחשוני. שלום, ערב טוב יצחק.
שלום, ערב טוב.
יהודה אבידן, ערב טוב גם לך.
ערב טוב.
כשאנחנו מדברים על יהדות התורה, אז יש לנו את אגודת ישראל ודגל התורה. המתיחות הייתה ביניהם, ובעיקר בתוך אגודת ישראל. עכשיו יהודה, אתה יודע לספר לנו על מה בש"ס זועמים?
לגבי אגודת ישראל?
לא, בכלל. לגבי המינוי של הרב יצחק כהן, שנאלץ להתפטר בסוף מתפקיד השר, מה קרה שם?
לא אומר לך בוודאות מה קרה, אבל ברור ש... אני חושב שמי שציפה שאיצי כהן יהיה איזשהו חותמת גומי בלי שום שיקול דעת, ולשכוח שיש בסוף אחריות של שר, ובסוף בסוף כשיקרה משהו או כשצבעים בתלונות, לא אומרים, היה לנו הסכם שאתה לא מתערב, ויגיד, אני לא התערבתי. שר צריך לקבל אחריות. ואני חושב שאיצי כהן, יש גבול מה אפשר לבקש, עם כל הכבוד שאתה נותן בסוף תפקיד שר, לא קונים כל דבר בתפקיד. ואני חושב שהיה הבנה אותי שבנושא הזה הייתה מובנת, הציפיות כנראה היו שלוקחים איזה משהו שמובן מאליו, ולא סיפק את התקורה. וטוב עשה שהוא, איך אומרים, לקח את הרגליים והלך במקום הזה, בלי להסתבך בו לומר יתר על המידה.
טוב.
אני חושב שזו לא הסיבה. אני חושב שהסיבה העיקרית זה שמישהו יכניס לש"ס בראש כאילו, אגודת ישראל או יהדות התורה בכלל מתנגדת לכך שיצחק כהן יישאר שר אפילו במשרד האוצר, ושהיא טבעה שאם נותנים להם שר אז גם יהדות התורה תקבל שר. מישהו יפיץ כאילו זה מה שהביא את גנץ להתנגד לתת שר נוסף לש"ס. אין לזה שום אחיזה במציאות, לא זה מה ש הביא לכך שיצחק כהן לא יכל להישאר שר במשרד האוצר, אבל מי שמפיץ את הדברים האלה דאג להעביר אש, עוד אש בתוך המחנה שלנו, וחבל.
טוב, אז בואו נתקדם הלאה, כי הרב ליצמן חוזר למשרד השיכון, יש עוד שר בממשלה שזה יפה ונחמד, ומאחורי הקלעים בתוך אגודת ישראל ראינו באמת מתיחות השבוע בין הרב פרוש ו...
דבר אחד ברור, אבי, שמה שעשו לרב ליצמן בכל החודש האחרון זה דבר שלא עושים אותו לאף, ודאי לא לחבר מפלגה. אני חושב שלא התנהגו איתו נכון. אני חושב ש, בוא נאמר, בעדינות שפכו את דמו יום אחר יום, פעם אחר כך, פעם.
אם היו לוקחים את זה לתוך ש"ס נניח, וש"ס הייתה מחליטה, מישהו היה מחליט שם שנותנים את זה שם אין סיעות, אבל שנותנים את תפקיד השר למישהו שבכלל לא מגיע לו, לא בתוך המפלגה עצמה. אז לא הייתה כמה התקוממות. בש"ס אומנם אין סיעות, אבל כאן זה מובן.
כן, אבל בגלל שאין סיעות, אז המשל והנמשל לא דומים.
נכון, אבל באגודת ישראל יש סיעות, והם טענו, נותנים את זה, נותנים את זה לידיים של שעס, לא שאלו אותנו אפילו, ומבטרים
עכשיו, כמו שבגור לא יחיירו מחלטים גור באופן עקרוני, סתם לדוגמה, כשמחלטים אחר שליצמן, התפקיד שלו הולך למישהו אחר, אף אחד לא יכול לומר אותנו, זה תפקיד של הסיעה המרכזית בגור, זה תפקיד שלהם, הם החליטו מה שהחליטו, מה שלא יהיה, כל הבחישה מאחורי הקלעים שעשו לו, וכל הסיכון המוקד, וכל הדיבורים, והיו דיבורים מאוד מאוד יפים ומאוד מכוערים, בסוף תשמע, ככה לא מתנהגים קולגות.
כל הדברים האלה, כל הדברים האלה הם לא דברים חדשים, אם הם לא יהיו על הרקע הזה, הם יהיו על רקע אחר, אבל דווקא על הרקע הזה אפשר להבין את זה. כאשר באה עשייה שהיא שנייה בגודלה ואומרת, איך אתה נותן את זה החוצה למפלגה שהיא מתחרה בנו נניח, אז יש בזה איזה היגיון בצביעה הזה בביקוח.
אני רוצה לעלות עוד נושא ולשמוע את דעתכם, והוא הרבה יותר משמעותי וחשוב, ולנסות להבין האם הקורונה וכל ההשלכות שלה, החוקים, התקנות, הקבינטים, ועדת חוקה, ועדת כספים, כולם עסוקים עמוק בנושא הקורונה, האם היא לא מאפשרת לחברי הכנסת החרדים לטפל בסוגיות בוערות אחרות שבאות לפתחנו? אני לא מדבר רק על חוק הגיוס, אני מדבר על חוק הגיור, ואני מדבר על הכשרות, ועל כל מיני בגצים עכשיו נגד הרבנות הראשית, ואוטוטו אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בבחירות, ואז לא נוכל גם לתקן את הדברים. יהודה, מה אתה מבין בהתנהלות שם?
אין ממשלה. אין לך גם אפשרות לאיים, שאם עכשיו לא תקדם את זה, אנחנו נפיל את הממשלה. המצב הוא מצב... אחד הימים הקשים ביותר שאני מכיר בפוליטיקה, שאתה נמצא במצב של כלאיים, שאתה לא יכול לעשות שום דבר. רק להתפלל שלא יהיו נזקים, ולחכות. אם הממשלה הזאת לא תיפול בחודש דצמבר, הכל יסתדר, ואם היא תיפול, אז כמו כל תקופת בחירות, שהולכים לתקופת בחירות, ומנסים אחרי זה לתקן אחרי הבחירות הבאות. אין אפשרות כרגע לאיים, שאם לא נביא את חוק הגיוס, אנחנו נפיל את הממשלה, ואם חוק הגיור עכשיו כרגע מצב כזה או אחר, זה מצב מאוד בעייתי. שום דבר לא מעניין את אף אחד חוץ מהקורונה, וחוץ מההסתדרות הפוליטית כרגע של גם של בנימין נתניהו וגם של גנץ, לא מעניין באמת את אף אחד שום דבר. ולכן גם כן, אתה לא נמצא מצב שאתה יכול לבוא עכשיו להגיד, חבר'ה, אין לנו מה לעשות, בוא נתפרק, בוא נצביע נגד, בוא נפרק את הממשלה. זה לא המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, מצב מאוד בעייתי שהחרדים מצד אחד צריכים לשמר את הקיים ולהילחם על הפת והלחם, מה שנקרא יום יומי, מצד שני, לחכות לראות שלא יהיו נזקים.
אם אנחנו לא ניקח את הדברים לידיים, לא באיומים. חוק הגיור הוא הדבר הכי מסוכן שעכשיו על הפרק. כשבגץ עצמו אומר שתוך שבועיים הוא הולך לעשות דברים, אם הדבר הזה יתקבל, ואנחנו עוד נמשיך ללכת עם הקואליציה הזאת, אנחנו לא נוכל לתקן את זה בחיים, את הנזקים האלה. החוק היה מוכן ונתניהו עיכב את זה בגלל פחד מהרפורמים. החוק מוכן להגשה, נתניהו רק בגלל חשש מהרפורמים. עכשיו החשש יהיה עוד יותר גדול בתקופת ביידן. אם זה לא יבוא להצבעה מיד, הגיור בישראל לא קיים יותר, אין גיור על פי ההלכה. תשמעו טוב בנושא הזה, הגיוס לא מדאיג אותי. הגיוס, אם לא יהיה חוד גיוס, גם...
ובוא נאמר, ובוא נאמר שבגץ נתן למדינה אורכה אחרונה, אין לו יותר אורכות בנושא הזה.
להם, אני לא נותן לה יותר. האורכה
עוד,
הזאת,
עוד פחות נשכת... כבר משבועיים, עד ה-28 למניינה, נכון, 28 לחודש, עוד 10 ימים.
זה אורכה של 15 שנים. 15 שנים החוק הזה עומד על הפרק, עם התביעה של הרפורמים. היום החרדים מוכנים להקריב את בתי הדין החרדים מועל זה שיהיה חוק גיור ממלכתי שכבר נוסח וכבר הובה. רק ברגע האחרון, בגלל שהחוק הזה עלה לדיון ביום של מתווה הכותל, ביום של ביטול מתווה הכותל, נתניהו נבעל מהרפורמים. עכשיו אצל ביידן הוא יבעל פי 10. אם לא יגמרו את זה עכשיו, יהיה חוק גיור שהרפורמים יוכלו לגייר כאן.
אני להבדיל לך, סומך על הנציגים שלנו,
שאני גם סומך.
טוב מאוד, שנייה אחת, אני אומר שנייה אחת, אבל עם כל זה אני אומר לך שהמורכבות שבה אנחנו נמצאים היא בעייתית, אני לא אומר שלא, היא בעייתית מאוד, צריכים להתפלל המון המון רחמי שמיים, מה שנקרא, איך אנחנו נכון. קוראים בתקופה הזאת. אבל זו תקופה נכון. מאוד מאוד לא פשוטה. מצד אחד נכון. אתה רואה איך שמשחקים עם כולם בנושא הקורונה, אתה רואה איך משחקים עוד פעם עם כל המספרים, עם כל התחזיות, עם כל הדיבורים, עוד פעם עכשיו יש משהו חדש עכשיו, אם אנחנו נכנס אחד לקורונה, ואנחנו נראה שיח חדש בכלל במדינה, היום זה האר בכלל מדברים.
יהודה, לפני הסגר הבא, לפני חנוכה, יהיה כאן חוק גיור שיאפשר לרפורמים להירשם כיהודים. אם אנחנו לא נתעשת, זה מה שיקרה. לפני הסגר הבא, לא יהיה.
איך לא יהיה? רק סתם להבין, בואו תרגיע גם אותנו, יהודה. סתם, תודה.
באמת תרגיע אותי.
כי אני חושב שאנחנו רואים תחזיות שחורות, כאילו אנחנו...
הבג"ץ אמר שהוא לא נותן יותר להאריך.
בסדר, הבג"ץ לא נתן את הפסיקה שלו, הוא לא נתן להאריך, והוא מחכה לזה, והוא יקבל את התשובות שלו. אני סומך על אריה דרעי ועל גפני ועל ליצמן, לא פחות כשאני חושש מהבג"ץ.
יהודה, בעניינים האלה אני מדבר עם אנשים, הם לא סומכים על עצמם, הם יודעים שהמצב כמו שאתה מציג אותו.
אמרתי, המצב הוא מצב לא פחות.
אנחנו לא מאשימים את הנציגות החרדית.
שגיור רפורמי יירשם בישראל כגיור רשמי. לא,
אבל בוא, רק שנייה, השאלה אחרת, יהודה, עזוב גיור רפורמי. מה יקרה אם בג"ץ פוסק עוד שבוע? לא יותר מזה, שבוע, שבוע וחצי.
לא, קובע... שבוע, שבוע וחצי הוא נתן לתת
כן, את לכנסת, תגובת המדינה. ומיד אחרי זה, המדינה לא תוכל לחוקק יותר, כן. בגץ יקבל החלטה ויאמר שכל שלושה רבני עיר, עזוב רפורמים, כל שלושה רבני עיר, איזה שהם יהיו, מי שיש לו כושר לרב עיר, גם אם הוא לא רב עיר
זה
מכהן,
כבר היום.
מספיק
זה
שהוא מכהן כרב אבי, עיר.
אבי, זה כבר היום.
כן, אבל עכשיו יש...
המצב היום זה שבגץ קבע שבתי דין פרטיים יכולים לגייר. ויש בית דין של צוהר, ויש בית דין של רב ריסקין, ויש בית דין של רב חרלית, שהוא בית דין חרדי. באים המפלגות החרדיות ואומרים, אני מוותר על בית דין חרדי, אבל שלא יהיה כאן...
אנחנו רוצים לבטל את מעמד בתי הדין הפרטיים.
נכון.
יפה, יפה.
אחרת גם הרפורמים מבקשים. ועכשיו אומר הבג"ץ, נכון, הרפורמים יקבלו, אם יישארו הפרטיים.
אבל, יצחק, אני חותר לעוד עניין, בוא נניח שגם בג"ץ יעשה את המשהו יותר נוח מבחינתנו, שהוא גם כן בעייתי, ויאמר בסדר, נבטל את הבתי דין הפרטיים לכל אורך הדרך, אבל כל שלושה אנשים בעלי תעודת כושר לרב עיר, גם אם הם לא מכהנים בפועל כרב עיר, יוכלו להקים בעצמם בית דין, וזה ייקרא גיור ממלכתי, גיור של המדינה.
אני מציע לראות את הרעיון שאריה דרעי כתב, נתן בשעות האחרונות בחדרי חרדים לארי קלמן, ולראות שם איך שהוא מתייחס לנושא הגיור, ואני חושב שמי שרואה את הדברים שהוא אומר שם, יודע שהשר דרעי לא נחה דעתו, ומודע לדברים.
אף אחד לא אמר שנחה דעתו.
לא, אני אומר, מודע לדברים.
אתה יודע מה, בוא נעשה דבר כזה, יהודה.
הוא גם נחוש בדעתו שלא יהיה גיור שהוא לא על פי הלכה.
אוקיי, בוא נמתין, הלוואי ואתה צודק, בעזרת השם, הרגעת אותנו. אפשר לחזור לתנומת חורף.
נמתין לפסיקת הבג"ץ של יהודה.
יהודה אבידן ויצחק נחשוני, תודה רבה לשניכם.
ערב טוב.
בבקשה.
ערב טוב, אנחנו עם הרב אליהו בן דן, שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, לשעבר שר הדתות, וקודם כל, מה שלום הרב, מה שלומך?
אני מצוין, ברוך השם, השם לומד תורה, מרוצה.
חדש ימינו כקדם.
כן, ברוך השם.
טוב, עם הפוליטיקה הזו כמו שאנחנו רואים אותה עכשיו, כן.
אין מה להתגעגע.
כן, בדיוק. טוב, הרב בן דן, אתה מכיר היטב את סוגיית הגיור? גם בתפקידך כשר הדתות, כמנכ״ל בתי הדין הרבניים, כבכלל כמי שמעורב שנים רבות וארוכות בכל הנושאים הללו, הגענו עכשיו לישורת אחרונה שיש לכנסת משהו כמו שבועיים לחוקק חוק גיור ממלכתי או איזשהו חוק גיור, אחרת בגץ יאמר את דברו. אתה חושש?
הלו?
כן, הרב בן דן, אני שואל אותך, האם אתה חושש מהמציאות שאנחנו נמצאים בה?
קודם כל, אני חושש מאוד. אני, לצערי הרב, בג"ץ עד היום, במשך שלום ה-20 שנה האחרונות, כל כמה שנים, נתן עוד פסיקה נוספת שמחרסמת במעמד הגיור, בסמכות הרבנות הראשית, בכלל בנושא הגיור. הפסיקה האחרונה, בואו נזכור, שבג"ץ הכיר בגיורים שנעשים במדינת ישראל, שלא מוכרים על ידי הרבנות הראשית, אבל על ידי בתי דין אורתודוקסים, בית הדין של הרב קרל זכר צדיק לברכה, אנשים שהתגיירו בבית הדין שלו, הלכו ועתרו, ובג"ץ הורה למדינה להכיר בגיורים עלינו. הצעד הזה הוא צעד אחד לפני הסוף, של אם הוא כבר הכיר בגיורים שאינם ממלכתיים, אלא הפעם הוא עשה את זה לגיורים אורתודוקסיים, עכשיו שום דבר לא ימנע ממנו להכיר בגיורים רפורמיים שנעשים במדינת ישראל, וזה החשש הגדול.
בשביל זה צריך לחוקק חוק גיור ממלכתי, ועל זה יש גם כן ויכוח בדיוק על ניסוחי החוק. הייתה איזושהי ועדה ש... המלצות של השר ניסים לשעבר, שהביא גם כן המלצות לראש הממשלה בעניין הזה. גם על כך הייתה ביקורת. לאט לאט התגבש לאיזשהו חוק שהמדינה תאמר שאין גיורים פרטיים. לא אורתודוקסים, לא רפורמים, לא שום דבר. רק גיור ממלכתי, זה הגיור היחיד במדינת ישראל. ואני שואל אותך, האם יש היום בכנסת או בכלל אופציה להעביר חוק כזה?
קשה לי מאוד להאמין. קודם כל אני חושב שזה באמת, זה החוק הנכון שצריך לעשות אותו, בטח לא בשבועיים האחרונים. הדבר היחיד שאולי היה אפשרי, אם היו מצליחים לפחות להעביר בקריאה ראשונה, ואז להודיע הודעה משלימה לבית המשפט, תראו, כבר העברנו קריאה ראשונה, תמתינו עם פסק הדין, אנחנו עומדים להשלים את החקיקה, אולי, אבל לצערי הרב, במבנה הקואליציוני הקיים, אני לא רואה דרך שבו ניתן יהיה לחוקק את החוק הזה. אני חושב שכחול לבן לא ייתנו לנו לחוקק את החוק, ובלי התמיכה שלהם, אז החוק הזה לא יוכל לעבור.
כן, טוב, אגב, בכל קדנציה היה את הכחול לבן של אותה קדנציה, זה הפעם
נכון,
כחלון, וכן,
נכון,
תמיד בסוף.
נכון, באמת, נכון, לצערנו הרב.
אין בישראל 61 מנדטים מובהקים לימין מסורתי ודתי.
נכון, אמת, אני מסכים איתך מאוד. אני חושב אבל שדווקא בעניין הזה של הגיור, יכול להיות שלא היינו מתעוררים יותר מוקדם, תראה, הרי בסופו של דבר, גם כחול לבן, שהם, אני חושב שהם, בוא נגיד, הם נגע לזה מרכז או מרכז שמאל מתון, גם בנשים דתיים, גם הם מבינים שיש הבדל גדול בין דברים שהמדינה כמדינה עושה, לבין מה שנעשה מחוץ לכותלי המדינה. אז אפשר להעביר ביקורת על הרבנות הראשית, אפשר להתלונן, אפשר לעשות הרבה דברים, אבל ברור לכל שמה שבסמכותה של המדינה, את זה צריך לחזק. אני חושב שאפשר היה להעביר את זה, רק לצערי הרב אני אומר, כולם נזכרים מאוחר מדי. אני לא יודע אם עכשיו יהיה זמן להסביר להם את החשיבות הגדולה הזאת של הכרה בפעולות של המדינה.
לעשות השוואה מהרבה מאוד ענפים אחרים במדינה, כמו שמחר אי אפשר להקים בתי משפט פרטיים, ואי אפשר להקים משטרה פרטית, אז אי אפשר להקים בתי דין פרטיים, וזהו, זה פחות או יותר משהו שגם כחול לבן צריכים להבין, אבל אין זמן, אתה אומר, באמת. לעשות את מלאכת ההסברה והשכנוע וניסוח החוק ולהעביר אותו בוועדה.
כולם יירתמו לזה. תראה, הממשלה יכולה, לפחות בקריאה ראשונה בוודאי יכולה לעשות את זה, ואם היא תעשה בקריאה ראשונה, אמרתי קודם, אני חושב שאז כן. אפשר להגיש הודעה משלימה לבית המשפט ולבקש בית המשפט לעכב את פסק הדין עד שההליכה יסתיימו. אבל כדי שזה יקרה, צריך שכל מרכיבי הקואליציה יסכימו למהלך הזה, שכמו שאמרתי, צריך להציג אותו כמהלך שהוא בא לחזק את הזרועות של המדינה, לא בא לחזק את הדווקא את האורתודוקסיה, אלא בא לחזק את זרועות המדינה. כל זרוע שהיא זרוע של המדינה, ברור שהמדינה צריכה להכיר בתוצאות של מעשיה ולא בתוצאות של מי שנמצא מחוץ לאורגן הזה שנקרא המדינה.
טוב, שוחחנו קודם עם יצחק נחשוני, עיתונאי ותיק, ושמכיר דבר אחד או שניים, והוא אומר שאפשר לקחת את זה בכלל להחלטת ממשלה, לחוק ממשלתי, ואז אפשר לדלג על כל משוכת הכנסת.
היה ניסיון כזה, אני לא אגיד שלא, אבל צריך לזכור.
החלטת ממשלה, כן.
החלטת ממשלה, בוא צריך לזכור, החלטת ממשלה היא דבר הרבה יותר חלש מחוק. ואני לא בטוח היום
שזה נותן מענה מספיק לבגץ.
לבגץ, בדיוק. אני יכול להיות שלפני כמה שנים זה היה יכול להיות מענה טוב. היום, בשלב שבו נמצאים לפני מתן פסק דין לבגץ, אני חושב שזה מאוחר מדי, רק חוק יוכל למנוע את פסק הדין.
טוב, אי אפשר לשוחח איתך, הרב בן דהן, בלי לדבר קצת פוליטיקה, לפחות על הציבור שאתה מייצג, והצגת גם בכנסת כל כך הרבה זמן. אני לא יודע מה עושה טוב כל כך לימינה בסקרים, זה שהם באופוזיציה או זה שיש קורונה?
אני חושב ששני הדברים יחד. שני הדברים יחד, פעם ראשונה שרואים את מפלגת ימינה כמנסה לייצר
אלטרנטיבה שלטונית.
נכון, אלטרנטיבה מוכנה להתמודד מול המעמד של נתניהו, שהוא באמת אין ספק בעל ניסיון הרב ביותר בפוליטיקה הישראלית, והחידוש פה שמנסים לאתגר אותו מהצד הימני של המפה הפוליטית, כי עד היום אתגרו אותו יש עתיד ופלגת העבודה לפני כמה שנים ועכשיו כחול לבן מהצד השמאלי של המפה. עכשיו האתגר הוא מהצד הימני, ולכן אני מעריך שכיוון שרוב הציבור בישראל הוא מרכז ימינה, אני מניח שזה כנראה אחת הסיבות המרכזיות לעלייה של ימינה.
ומצד שני, זה לוקח את ימינה למקומות אחרים. היא כבר פחות מתעסקת עם סוגיות הליבה של הציונות הדתית, ומנסה להיות ליכוד שתיים.
אני לא חושב מדויק לגמרי, בוא צריך לזכור שבימינה יש את המרכיב של האיחוד הלאומי. אני עוד מאמין ומקווה שעד הבחירות גם הבית היהודי תצטרף לימינה באיזושהי צורה, ואז בוודאי שהצד הזה של נקרא לזה הצד היותר דתי של הציונות הדתית יקבל ביטוי בעל משמעות יותר גדולה, כך נראה לי.
טוב, תלוי במריבות בהרכבת הרשימה.
באמת. אני מסכים. נכון.
זה הסיפור המרכזי, אולי עקב אכילס של מפלגת ימינה. עוד מילה אחת אחרונה בנושא הזה, כי הרי אם אנחנו מדברים ככה על ימין, על שמאל ועל מעמדו של ראש הממשלה וכל הסיפור הזה, לפחות מהתחושות שלך, הנושא של ימין ושמאל כבר לא בכותרות כי יש קורונה. האם פעם ראשונה אתה מרגיש, אולי או שלא, מה אתה חושב? שנתניהו הוא שעושה קסמים ומביא בסוף 35-40 מנדטים, זה כבר לא אותו אחד.
קודם כל זה ברור שהקורונה, אני חושב שפגעה בו במידה מסוימת, פגעה בהילה שסביבו, אבל אני אומר, אני צריך להיות זהירים, אני לא הייתי ממהר להספיד אותו, אני חושב שנתניהו בהחלט בעל ניסיון רב. גם הקורונה, גם קצת אפילו הגשת כתבי אישום, היא בכל זאת קצת מערערת מההילה סביבו, אבל כפי שאמרתי קודם, אני חושב שצריך להיזהר להצהיר על סיום כהונתו, על סיום קריירה שלו, אני עוד בטוח שעוד יכול לשרת את עם ישראל עוד שנים רבות.
יפה, טוב, יש הכוח על הדברים כאן, הרב אלי בן דהן, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ערב טוב. אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מהי נוסחת שלושת השלבים שמעלימה את הצורך למתוק תוך 4 ימים, אשר עזרה לעשרות אלפי אנשים להמיס את השומן הבטני ולהרגיש כלילים, בריאים וצעירים יותר? כל זאת ללא צורך בספירת קלוריות או תחושת רעב מתמיד. התקשרו עכשיו בחינם לנוסחת שלושת השלבים של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, כוכבית 5890, כוכבית 5890.
תזונה של שלושת השלבים. והצלחתי לרדת בזכות זה 30 קילו, והעייפות שלי גם כן נפטרה, ובוא נגיד שזה עשה את העבודה כמו שצריך. וזה ממש מוזר שזה ככה עובד בשטות כזאת. ממש דיאטה טובה.
התקשרו עכשיו והתחילו באורח חיים בריא ללא תלות במתוקים. כוכבית 5890. כוכבית 5890.
אלפי משפחות כבר השקיעו. ומה איתך? עכשיו בהזדמנות חד פעמית. קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל. במבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה. זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99 אלף שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו. כוכבית 2-5-6-7. כוכבית 2-5-6-7.
עכשיו במשביר לצרכן, כל הסניפים פתוחים עם כל המוצרים החיוניים שאתם צריכים.
מקומך בתור הוא 123.
מדהים לך שמייבשים אותך על הקו? בזמן שבנקים אחרים מצמצמים את מוקדי השירות, במזרחי טפחות מוסיפים בנקאים אישיים כדי לתת מענה אנושי מהיר. להצטרפות חייגו כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי כמו שמתאים לך.
אני לא נרגעת מזה. מוישי שלי לא מפסיק לשתות. מסיים בקבוק ועוד בקבוק ועוד בקבוק. תאמיני לי, אין לי מושג איך החיתול סופג את כל זה, ומוישי נשאר כליל ויבש. גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות הספיגה המותאמת לשתייה מרובה. טיטולים פרימיום. מבינים את התינוקות שלנו.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
סל, יש לכולם. קניתי חדש.
מגה סייל, יש באביס מחירת רכב. מבצעים מטורפים. ומגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה, במחירים שלא יחזרו. באביס מגה סייל. שברולט ספארק LT 2017, מ-36,900 שקלים. אביס מחירת רכב. כוכבית 5326. כפוף לתנאי המבצע.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
סימילק למאדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מוביל בשבעה מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
שימו לב, מחסלים מלאים בפעמית סטור. חמישה ימים של אטרף ואתם מרוויחים עשרות פריטים במחירי חיסול בחמישה, עשרה וחמישה עשר שקלים. לדוגמה, 150 צלחות צבעוני למיקרו בעשרה שקלים, שלוש חבילות מגבונים בחמישה שקלים. נותרו עוד יומיים למבצע, רק בפעמית סטור, אל תפספסו.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124, 03-909-2124.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שר הביטחון השעבר, חבר הכנסת בוגי אלון. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
אז באופן, הייתי אומר, תקדימי, צהל מפרסם פחות מ-24 שעות אחרי התקיפה בסוריה, גם את התיעוד וגם לוקח אחריות על התקיפה הזו, תקיפה שבה נרגו איראנים, צריך לומר. הממשל בארצות הברית מתחלף ברקע. אנחנו עדיין מתמודדים עם המצב לא ברור הזה של איראן כאן איתנו מאחורי הגבול?
כן, לא פעם ראשונה שלוקחים אחריות, נכון, לרוב הפעילות נעשית ללא לקיחת אחריות, אבל זה מצביע קודם כל על המשך מדיניות מאוד נכונה, שנקראת מבא, מערכה בין המלחמות, למנוע התבססות איראנית, ולא לחכות לעוד סבב ועוד סבב, אבל למנוע התחמשות, התחזקות. דבר נוסף, שזה מוכיח שאם אין אני לי מי לי, הרוסים הבטיחו שהאיראנים לא יתקרבו, אלא יהיו רחוקים 80 קילומטר מהגבול, וזה לא קורה. אז טוב שצהל פועל, ומדינת ישראל שומרת על האינטרסים שלה.
כשאנחנו מדברים על צהל, בסוף המדיניות, אני שואל, של הממשלה הזו, של שר הביטחון הנוכחי בני גנץ, של ראש הממשלה, התהליכים מול איראן בשנים האחרונות, זה משהו שאין ביניכם מחלוקת. המחלוקות הן פוליטיות, הן מקומות אחרים, לא שם, נכון?
נכון מאוד. לא בנושא של איראן היא האיום העיקרי, ובדרך כזו אחרת צריך למנוע גרעין מאיראן, ולא לאפשר התבססות של איראן בסוריה, ולמנוע התעצמות של חיזבאללה בלבנון. על זה אנחנו ממש לא חלוקים.
אז בוא נדבר על הקורונה, כי שם באמת... המחלוקת העיקרית היא מה עוד צריך לעשות, או איך צריך לעשות, כי הרי כולם רוצים לעצור את שרשרת ההדבקה, להגיע כמה שיותר מהר לחיסון, לפצות את הנזקים שהקורונה הזו יוצרת. הוויכוח הוא מה סדרי העדיפויות, אם אני מנסה רגע לתרגם את זה בסוף, למונחים מקצועיים, על מה הוויכוח בנושא הקורונה.
הוויכוח הוא לא לערב שיקולים פוליטיים בשיקולים מקצועיים. תראה אבי, אנחנו מדינה, קודם כל, שהיא מדינת אי. כלומר, אנחנו שולטים בכניסות למדינת ישראל. זה לא נכון למדינות אירופה, ויש קושי במדינות אחרות. וכשמשווים את נתוני התמותה, כשאנחנו עברנו את ה-2,700 נפטרים, צריך להשוות לקפריסין עם 30 ומשהו נפטרים, או לניו זילנד עם 25 נפטרים, או טיואן עם 7 נפטרים. ויכולנו להיות גם בקבוצה הזאת. איך אמר על זה פרופסור רוטשטיין? הרופא, אמר, אם היינו שוקלים רק שיקולים מקצועיים ולא פוליטיים, היינו בין 6 המדינות המובילות בעולם. ואנחנו מובילים לרעה, בתחלואה, באבטלה, כי השיקולים הפוליטיים עשו פה או לא מעט דברים. אנחנו מדינה גם שערוכה לחירום, יותר טוב מרוב מדינות העולם. רשות חירום לאומית רחל, ראש רחל, שלא היה בתקופת בנט ולא היה עד עכשיו, התמנה לפני שבועיים. ולכן המערכת לא עובדת כמו שהיא צריכה לעבור. אני לא אכנס פה להרבה פרטים. אני הביתי את זה מההתחלה וטענתי שצריך לעבוד כמו שהתכוננו. התכוננו לאירוע של מגפה. למה לא מטפלים בזה כמו שהתכוננו? שיקולים פוליטיים.
אולי היה עדיף לנו שהייתה נשארת ממשלת המעבר, ההיא שהייתה בגל הראשון, בלי הסרבול של הכנסת, ועדות חוקה, ועדת כספים, ועדת פנים... עוד פעם כמה קריאות, קבינט קורונה, ממשלה, כל שר מושך לכיוון שלו, יריבויות בתוך הקואליציה. שם הייתה ממשלת מעבר, מקבלת החלטות באחד בלילה, ובאחד וחצי בלילה כבר החלטות בתוקף.
זה נכון שזה לא מתנהל כמו שצריך עכשיו, אבל זה גם לא יתנהל כמו שצריך בממשלת המעבר. כי השיקולים הפוליטיים הכנסו כבר שם. לחצים פוליטיים כאלה ואחרים, שמנהלים דיון, והוא לא מקצועי, ולא מאפשרים למערכות שהתכוננו לזה, לתפקד. אתה יודע מה, פיקוד העורף נכנס ב-1 בספטמבר? למה שבועות שלמים בתי אבות לא זכו לטיפול כמו שצריך והפכו למדגרות מוות בסבב הראשון, בממשלת המעבר? שיקולים פוליטיים. למה כשצריך להביא אמצעים, מטושים, מנשמים, שולחים סוכני מוסד ולא מפעילים את מנהל הרכש של משרד הביטחון. שיקולים פוליטיים. לכן כבר אז, אני אולי לא היה כמו שצריך, עכשיו זה רק החמיר. כי שוב, שיקולים פוליטיים.
אז בוא נדבר באמת על השיקולים הפוליטיים, ואתה כבר תקופה ארוכה כמובן מאשים את ראש הממשלה, לא מאשים, דורש ממנו לעזוב את תפקידו בגלל כתבי האישום, אבל אתה גם זה ש... באמת נשכבת לגדר, כמו שאומרים, כדי שהממשלה הזו לא תקום, וניסית לומר לבני גנץ את כל מה שקורה עכשיו, שלא תהיה רוטציה, נכון?
כן, זה ברור. תראה, אני אומר בצער, כי עבדתי עם נתניהו ויכול לעמוד ולשבח אותו עכשיו על תפקודו בממשלה של 2009-2013. מה שקרה אחרי הבחירות של 2015 זה שיבוש אחד גדול. ברגע ש... ראש הממשלה דואג לעצמו ולא לאזרחים, במיוחד כשהוא הסתבך עם פרשיות שונות שרובן בצע כסף, לא יודע, נושאים חומריים, אז הוא היה צריך בעצמו לעשות את מה שהוא דרש מאולמרט. הוא דרש מאולמרט עוד לפני שהוא היה נאשם, רק בשלב החקירה, תתפטר. אתה לא יכול להעדיף שיקולים הישרדותיים פוליטיים על פני שיקולים לאומיים.
אבל מצד שני, המדינה מתפקדת. הנה, אתה רואה, אנחנו מדברים על תקיפה בסוריה, אנחנו מדברים על הסכמי שלום עם כל מיני מדינות ערביות מתונות, אנחנו מדברים על יחסים אדירים עם הנשיא טראמפ היוצא, אנחנו מדברים על הרבה מאוד התקדמויות. עזוב קורונה, קורונה זה ביקורת בפני עצמה, וזה בסדר ולגיטימי. ובמבחינת ההתנהלות המדינה, עד רגע אחד לפני הקורונה, מצב האבטלה פה היה יחסית מהנמוכים בעולם, המשק תפקד כמו שצריך. כלומר, הגיעה קורונה, שיבשה הרבה מאוד דברים, אבל אם נתעלם מזה, איפה נתניהו לא תפקד כראש ממשלה?
לא, תראה, אני קודם כל אמרתי, אני יכול לשבח, מערכת הביטחון מתפקדת כמו שצריך, ושלא יפגעו בה ביושים פוליטיים, בסדר? כי יש לא מעט משרות כבר, בתפקידים כאלה ואחרים שאוישו שיקולים פוליטיים, וזה חמור ביותר. השיקולים במערכות האלה צריכים להיות שיקולים מקצועיים. מי שהכי טוב מקצועית, הוא זה שיקבל את התפקיד בהתאם. אנחנו כבר בשיבוש בעניין הזה בלי להיכנס פה לפרטים. אבל גם הכלכלה, שהיא כלכלה חזקה, והניהול המקרו-כלכלי היה ניהול נכון, וטוב שיש לנו כוחות יצירתיים שפיתחו פה כלכלת ידע כמו הייטק וכו'. אבל ברמה הלאומית, אני לא טוען את זה רק היום, אם בממשלת ישראל רק למשרד הביטחון הייתה תוכנית רב שנתית, 5 שנים קדימה, אז מה אנחנו מתפלים? שמוצאים מערכת בריאות מורעבת, בכוונה. אם אתה לא מתכנן 10 שנים קדימה, כשברוך השם האוכלוסייה גדלה, ואתה לא מגדיל את מספר המיטות ומספר הרופאים ומספר האחיות, אתה בסוף מגיע למשבר. או שאתה יוצר כלכלה פרטית, תפואה פרטית, שלא כל אזרח במדינת ישראל יכול לממן. מי שיש לו כסף נכנס לתור לניתוח מהר, ומי שאין לו מחכה 3 שנים ואולי לא שורד, ואני יכול לעבור איתך על כל הנושאים, תחבורה, כן. חינוך. אנחנו בעניין הזה,
הביקורת,
מדינה כן. שמתנהלת ולא מנוהלת. וזה מתפוצץ בקורונה.
מבין, ורשימת הביקורת הזו עוד גדולה וארוכה, אם אני מצליח להבין, ואני רוצה לדבר איתך רגע על המצב הפוליטי המאוד מוזר, כי אתם מצד אחד באופוזיציה יחד עם בנט, שאומר שהוא המחליף של נתניהו, ומצבו לא רע בכלל בסקרים, אני מדגיש. מצד שני, אתה יחד עם יש עתיד כראש מפלגת תלם, לא ברור לאן המפלגה הזו הולכת אחרי שדרך ארץ בקואליציה, אחרי ששלח מתמודד מול לפיד, תעשה לנו קצת סדר ככה, ובכל זאת אתה שר ביטחון לשעבר עם אג'נדות ועמדות משלך, שלא תמיד הם עולות בקנה אחד עם דעותיו של לפיד. לאן זה הולך הסיפור הזה בתוך המפלגה שלכם?
אבי, אני חושב שהציבור במדינת ישראל, ואני מקווה שיבין את זה לקראת בחירות, אם הוא לא הבין את זה עד עכשיו, הוויכוח הוא לא על ימין שמאל מדיני, או על ימין שמאל כלכלי, או על ישר או מושחת, על דמוקרטיה או דיקטטורה, על אמת או שקר. זה העניין. אני אומר, אני מיצר על זה שלצערי, גם המפלגות החרדיות, וגם בנט, ימינה, היו מוכנים לתת גיבוי למי שמה לעשות, חטא, ראש הממשלה.
החוק נותן לו גיבוי, רגע, אבל לפני המפלגות, החוק נותן גיבוי לראש הממשלה. החוק היבש, כל עוד הוא לא שונה.
אותו ראש ממשלה שנשען על החוק, דרש מאולמרט להתפטר עוד בשלב שהוא נחקר ולא היה...
כן, אבל הוא כבר הסביר את זה מאות פעמים, למה אולמרט היה שונה, ולמה הוא טוען שהוא בכלל לא לקח שקל לכיסו, אלא זה כל מיני...
מצבו של בנימין נתניהו מבחינת, לצורך העניין, ההתמודדות המשפטית, יותר גרוע מצבו של אולמרט. אבל למה צריך לחכות לזה? רבין על מה, על חשבון דולרים בארצות הברית, התפטר. לי זה מובן נעלב, יש דברים... שזה לא קשור למה החוק אומר, it is not done באנגלית. לא עושים דבר כזה. מבחינה ערכית מוסרית, אני מצפה ממנהיג, שינהג קודם כל בצניעות, שינהג באופן ערכי, בוודאי לא יעדיף את עצמו, את טובת האזרחים, זה המצב היום. זה המצב. ולכן הוא היה צריך להתפטר ולהקל עלינו. היינו מתפקדים ומפעילים את המערכות, אנחנו יודעים לעבוד באופן הרבה יותר טוב.
אז אם מאזינים לך עכשיו ראשי המפלגות החרדיות ויתכן ומאזינים, אז אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. ראש מפלגה חרדית מקבל את המנדטים שלו ביחד, יש לשתי המפלגות הללו מספר משמעותי של מנדטים, יש למפלגה סדרי עדיפויות, הם צריכים לדאוג לציבור החרדי על כל ההיבטים, מי כמוך יודע, סוגיות של דת ומדינה, תקציבים, תפקידים וכולי. במקביל יש להם את ראש הממשלה עם כתבי האישום שהחוק מאפשר לו להיות עם כתבי אישום, ואז הם אומרים, רגע, במי נבחר? ביאיר לפיד שהיינו תחת ממשלתו ב-2013 וחטפנו על כל צעד ושעל? מה נעשה? מה סדרי עדיפויות? אין מנוס, הם אומרים, אין ברירה. יש לנו ציבור, צריך לדאוג לו. אנחנו בקואליציה, מה יש לך לומר להם?
תראה, קודם כל, אני מציע להם להיפגש עם יאיר לפיד, ואני יודע שהם פוגשים אותו. והוא לא מדבר כמו שהוא דיבר ב-2013. ותפיסתי בעניין שילוב החרדים, אתה אמורים להכיר, גם בנושא גיוס וגם במתן מענה לצורכי דת ומדינה, מכירים, אנחנו צריכים ללמוד לחיות ביחד, כחברה, ולא לשסות אחד נגד השני. נתניהו היום משסה לא רק יהודים ערבים, אלא גם יהודים בינם לבין עצמם, ימין, שמאל, אשכנזי, לא אשכנזי, דתי, לא דתי. זה נזק עצום.
מתי נתניהו דיבר על אשכנזים ולא אשכנזים וכל זה? לא זוכר, סתם.
אתה לא זוכר?
אשכנזים וספרדים ודתיים ולא דתיים?
אוי, טוב.
ימין ושמאל, נכון. התקשורת שמאלנית וכל הביטויים הללו.
תקרא את מה אמר נתן אשל בעניין.
נתן אשל.
ותקשיב לחברי הליכוד שמשחקים על העניין הזה, העניין הדתי. מה, אתה לא חי בארץ? מה זה הדבר הזה?
לא, אני דיברתי על נתניהו, אוקיי, כי הוא תמיד בורח מהמוקשים האלה, אבל בסדר, אנחנו עכשיו מתפרסים לכל מיני חברי כנסת בליכוד, ומיקי זוהר ואחרים, אז בסדר, אני מסכים.
רגע, מאיפה הרוח מנשבת? מאיפה הרוח מנשבת? אם פעם אחת היה אומר להם, מספיק, אל תעסקו בזה, אל תלבו, תפתחו פתעים שהפכו לצלקות ותלבו.
כן, אבל... אם זו הביקורת, אתה יודע, במחילה, חבר הכנסת יעלון, כולם חוטאים בה, כולם מוקלטים, הציטוטים, המילים, הגינויים, היועץ המשפטי לממשלה, הקלטות של ההוא, אנחנו בתחנה חרדית ואני לא אחזור על מילים שנאמרים, זה בכלל לא מכבודם של האנשים, אבל כולם חוטאים בזה, מימין, משמאל, מהמרכז, מהפרקליטות ומטה, אנחנו בדור כזה.
אבי, קודם כל, אומרים שהדג מסריח מהראש, זה חלק מהעניין. מנהיגות צריכה לתת דוגמה אישית. מנהיגות לא יכולה לשתוק כאשר קוראים למגזר מסוים אנרכיסטים, שמאלנים, בוגדים, מפיצי מחלות. זה גם מביא לאלימות ברחוב, שהיא מצד אחד ולא מצד שני. ולכן מנהיג צריך לאחד ולא ללבות. זה נכון גם דרך אגב לגבי הערבים. לבנות את הבסיס הפוליטי שלך, השיח של שנאה, זו פוליטיקה, זו לא מנהיגות, ולצערי זה מקרין גם למקומות אחרים.
שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת משה בוגי יעלון, תודה רבה לך.
תודה לך, אבי, ושנשתדל שהימים יהיו טובים יותר.
שיהיה שלום ושקט ובעיקר בריאות. תודה, ערב טוב.
בתוכנו בעיקר, כן.
כן, בהחלט, לגמרי. אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א בקרוב.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה. כפוף לתקנון.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124 03-909-2124.
הכבישים החדשים כבר נסללים בשטח. איפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית. קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו. כוכבית 2-5-6-7. כוכבית 2-5-6-7.
מגפי בלנסטון קונים רק במוסרי. מבצע חורף במוסרי. מגפי בלנסטון המקוריים לכל המשפחה החל מ-169 שקלים בלבד. 169 שקלים בלבד. פתוחים עכשיו ברחוב ההסתדרות 201 חולון. ניתן גם לרכוש בטלפון 03-558-5585 או חפשו בגוגל מוסרי כלי עבודה.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
רוצים לזכות בטיולון יויו מתנה?
זה הזמן לקפוץ על העגלה. מבצע הדייסות של מטרנה יוצא לדרך. קנו שתי אריזות ממגוון הדייסות של מטרנה. התקשו לטלמסר 03-373-9000. ענו על השאלון נכונה ובזמן הקצר ביותר, ותוכלו לזכות בטיולון יויו מתנה. זוכה חדש בכל יום. כפוף לתקנון המבצע.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
חוסכים? חיים. שבע ברכות, חתונה ובר מצווה הם אירועים מרגשים במיוחד. הכי חשוב לנו לחגוג עם בני המשפחה והקרובים, ושבעזרת השם כולם יחזרו הביתה הבריאים. גם בשמחות נקפיד על הכללים. מסכה, ריחוק חברתי ומספר מוזמנים רק לפי המותר. אירוע צנוע הוא חיסכון בחיי אדם. בכל מקרה של חום או תסמינים, יש לגשת להיבדק ללא צורך בהפניה. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. mekimi.co.il
mekimi.
כפוף לתקנון. רוצים לזכות בהמון כסף? נס חנוכה באוסם, מבצע חנוכסף חוזר. קונים ב-29 שקלים ו-90 ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אוסם המשתתפים במבצע, בחנויות המשתתפות במבצע, עונים על שתי שאלות ויכולים לזכות בשובר להצופים, בסך 1,000 שקלים. פרטים בטלמסר, 03-373-9999. המבצע בתוקף עד י' ב' בחסלב וחפוף לתקנון. מלאי פרסים מינימלי 20. זה טוב, זה אוסם.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? בימים אלו במיוחד, מרכזי יד מכוונת ישמחו לסייע לכם בייעוץ ובהכנה לוועדה הרפואית, בשיחת טלפון או בשיחת וידאו עם רופא מומחה, והכל חינם, בלי לצאת מהבית. בואו לממש את זכותכם לייעוץ ביד מכוונת והזמינו תור. כוכבית 2496.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
בשעה הבאה אנחנו נדבר גם על מערכת החינוך, גם על ענייני תחבורה ציבורית בענייני קורונה, וכמובן על שאר הדברים, המערכת הביטחונית, בחריין וישראל וכל הסיפור שעולה משם, וגם ימי הבידוד והתשלומים עליהם, האם המעסיק משלם עליהם, המדינה, הסכמים שנסגרו היום בכנסת, נביא אותם גם לידיעתכם, וכל אלו כאמור בשעה הבאה. אם נספיק עוד מילה אחת על הצהרונים, המאבק שאנחנו מלווים מדי יום עד שהוא יגיע לסיומו הטוב בעזרת השם. אתם מוזמנים לשאר איתנו, נודה לצוות שלנו, העורכת הראשית אסטיפלת, תודה לטכנאי אורי כהן, ומיד אחרי החדשות אנחנו כאן ניפגש שוב לשעה נוספת ויחד אתכם כמובן. ערב טוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חיים